עסקנו אתמול בנושא של התפילה. במקביל לנושא התפילה, יש פה עוד כמה נקודות שצריך לעסוק בהן, וזה נושא הביטחון והשכחה. במום 258, הנה הביטחון, המידה היקרה הזאת הונחה באדם, ונוסדה בחפץ עליון בכלל המציאות. קודם כל, זה, מידת הביטחון זה לא רק מעלה, אלא באמת יש בתוך האדם בנטייה טבעית תכונה שנקראת ביטחון. כי גמול עלי אמו, אדם נולד בצורה מאוד מאוד טבעית, ולא רק האדם, גם יצורים אחרים, מולדים עם ביטחון מאוד מאוד גבוה בהורים שלהם. זאת אומרת שבצורה טבעית יש בתוך האדם נטייה לבטוח בגורמים עליונים. בכלל בכל המון המון בגורמים בחיים האדם לא מטריד את עצמו באופן טבעי בהמון המון ספקות ושאלות. רואים שאדם לא כל הזמן מפחד, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. יש בתוך האדם נטייה טבעית לביטחון, לאופטימיות, לדעת שיש העולם הזה הוא לא סתם, יש פה על מה לסמוך. וזה חפץ גדול שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, זה מועיל הרבה לאדם, וזה הכרח. בלי זה האדם לא יכול להעמיד את מצבו, לא הרוחני ולא החומרי. אדם כל הזמן יהיה מלא חששות ופחדים ודאגות, אי אפשר לחיות ככה. ובל יהיה נבהל להון, או נבהל להון, כל הזמן אדם עלול לאגור ממון בלי סוף, מתוך פחד, או שטוף בתאוות, כי אולי מחר נמות, אז בוא ננסה לאכול ושתו. כי ידע, כי לא אשר יהיה אדם שהוא טוב, הוא הטוב המוחלט, כי הנה אדם מונגים על פי הצעת השם הקיימת לעד. כן, האדם יודע גם שיש הצעת השם, יש הנהגה אלוקית, ומה שאתה רואה זה לא חזות הכל. ולא תיפול עליו רוחו בצרה ומצוקה, ישים מליבו, כי אין מעצור להשן מהושיע. מידת הביטחון, אם כן, יש לה המון רווחים מוסריים רוחניים שהאדם זוכה בהם. אבל מצד שני, צריך לזכור שלא נוסדה מידת הביטחון כדי שעדה יקנה אדם לעצמו מידת העצלות. כמו שהרמב״ם מביא כמה מקומות שיש אנשים שמתרצים את העצלות בכל מיני תירוצים. ויש תירוצים שונים למה להיות עצלנים. ופה זה אחד התירוצים, זה ביטחון. אני הכי מידת הביטחון. זה לא נכון, זה בכלל לא מידת הביטחון. זאת לא מטרת מידת הביטחון. מטרת מידת הביטחון זה שהאדם יוכל להיות זריז במעשיו ולא להיות מודאג. אדם יוכל להשתקע בדברים חיוביים, לעשות אותם עם לא המרץ, בלי כל הזמן לפחד, אולי, 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 שזה דבר משתק. שזה דבר גורם לאדם לא להתעסק בדברים ערכיים ורוחניים, אלא בדברים שקוראים מה עסוקים ולהבטח אותו כלפי העתיד הנעלם, ולדעת שיש ארדונו של עולם, לדעת שאחרי כל מה שאתה מתאמץ הקדוש ברוך הוא יש לו הצעת השם, אבל לא בשביל לקנות עצלות שלא לעשות ולא להשתדל בכל אשר תשיג ידו, גם בעסקי הכלל וגם בעסקי הפרט. קל וחומר כל שכן שלא נוצר כדי שיכנס האדם על ידי הביטחון בסכנות גופניות או נפשיות. לכן מי שמכיר את המידה הזאת, שמידת הביטחון כפי עניינה שהיא נוצרה לפי מידת השלמתו של האדם, לא ייקח אותה לקו, להנהגה, לשיטה, במקום שלא ראוי, כאילו מידת הביטחון זה איזה חוק מחוקי הטבע המת חלילה. מידת ביטחון זה לא חוק בטבע, מידת ביטחון זו תכונה נפשית שצריך לדעת, כמו כל תכונה נפשית אחרת, איך להשתמש בה. כן, היא נתונה ליכולת השיפוט שלנו, כמו של האדם, יש המון תכונות נפשיות טובות. אבל צריך לדעת איך לחלקל אותם. לכן הנוהג על פי זאת השכלות של הוללות הביטחון הולך תחת קיר נטוי על פי הבנתו המשובשת בגדרי הביטחון, שהיא צריכה להיות מובנת רק כפי ערכה של פעולתה לאדם לטובה זמנית ונצחית. צריך להבין שביטחון זה בא לי שקדם אותנו בחייה מוסרית, לא בשביל לגרום לנו להשתסק בסכנות. זה רק מזכיר אבון, זה רק גורם לך ירידה רוחנית, כי תביא דעה זו המשובשת עמה כמה דעות רעות ומשובשות, זה ישבש אותך, זה יגרום להבנה גסה, וההבנה הזאת תקחה שם לקלה. האדם ישוב על הקו, על עקב מצב של שרירות לב וחסרון מוסר. זה שאתה תדבק בביטחון בצורה קיצונית לא נכונה, זה רק יגרום לך ללכת אחורנית למצבים של חוסר מוסר או שרירות לב. כי אם יש בינת ביטחון, אדם יכול להיפתח, להפתח לאט לאט אדישות במידת ביטחון לקויה. כל כך, אדם מחפתה החדישות, אתה רואה את הביוב זורם, אתה רואה את האנשים חולים, אתה רואה את הכביש משובש, אתה רואה את כל המציאות מלאה חיידקים, וביטחון צריך לבטוח להשם. כך אמר המספר הרמב״ם, שכשהוא הגיע למצרים, אז הוא ראה, היה שם קהילה קראית, היו שם קראים, והרמב"ם התמודד איתם. אז בהתחלה היה שם מלא בעיות של זיהום. היה שם ביוב ולכלוך והמון זה. והוא אמר, כל המחלות, יש לכם המון מחלות בגלל זה. היה גם היה רופא. אמרו, צריך לפתוח בהשם. הייתה שיטה כזאת, שיטה קראית, לפתוח בהשם, הכל משמיים, לא לעשות שום דבר. אז הרמב"ם נלחם נגדה מאוד, וכתב על זה המון בספרים, על הדבר הזה. מה פתאום? זה רק גורם דברים של שירות לב, זה יוצר אטימות ואדישות. וגם בתחום המוסרי זה נהיה ככה לאט לאט. כי עד הרגיע לשון שקט. יראת השם התאורה, רק היא מובנת למיטתה עומדת לעד. זה דומה לעיון תפילה, כאשר ביירנו מבלי אבן, וצריכה התפילה שתמצא ברגע של לבת הנפש, ושם מקומה לא משפט שכל הגיוני. כמו שעיון תפילה אמרנו אתמול, זה לא להתעסק מה יהיה, מה התוצאות של התפילה, איך זה ישפיע. אל תתעסק יותר מדי בתוצאות. תבין, תפתח בהשם. אתה תעשה את שלך בצורה מלאה. עכשיו מה שנכון וטוב לעשות. עכשיו צריך להתפלל בכל הלב, תהל בכל הלב. עכשיו צריך להיות זריז במצוות, צריך להיות זריז במעשים, צריך לנהוג לפי שורת השכל. המטרת הביטחון זה שלא תדאיג את עצמך בדברים שאתה לא אמור להיות מודאג מהם. זה לא תפקידך להיות מודאג מהם. אבל לא בשביל להחליש את הדברים הנורמליים. כן, כמו שבתפילה צריך לדעת לא להיכנס לכל מיני דיונים שכליים שבסופו דבר הורסים את החיים הטבעיים כמו חיי אדם שצריכים להיות חיים של הרגשה.
לא לתת לך בדברים שהם לא תלויים בך. לא עדיין יכול להביא לאיזה אפתיות, אדישות.
לא, למה? ההפך, יש כל כך הרבה דברים שהם לאל ידינו, שהם תחומים בנו, שהם דורשים איתנו זרזות ועשייה, כל כך הרבה מה לעשות, אז איך אפשר להיות אפתיות? אתה רואה רשימה של דברים שהיא רק מתארכת כל הזמן, כמה דברים אנחנו צריכים לשפר ולעשות, ויש לנו מה לתקן, וזה בידיים שלנו, דברים שאנחנו יכולים לעשות. יש כל כך הרבה, זה ההפך, יש מלא זריזות. כשמתחילים להתעסק, הדמיון מתחיל לשוטט בדברים שהם לא בתחום שלנו, אז זה גורם חולשה וחוסר מס גם במה שכן. כי אתה קודם אומר, מה זה שווה מה שאני עושה, לך תדע, יהיה ככה, יהיה ככה, יהיה ככה. זה מחליש. אבל המטרה שלנו היא לא להחליש את העשייה, להפך. בזה שמשחררים את האדם ממה שלא מוטרד, אז יש שאלה אמור להיות מוטרד. יש המון המון דברים שאדם צריך להיות מוטרד להם, וזה החיים. האם זה המרץ והזריזות והחשיבה והעמל על מה שצריכים להיות מוטרדים בו?
יש ביטחון מופרד? זה מידת ביטחון קיצונית לצד אובר ביטחון כזה?
לא, זה מה שהוא דיבר, שזה גורם לעצלות.
לא, לא עצלות. אדם מאוזן, הוא פועל, הוא אקטיבי, הוא לא מחגש ומחכה.
ו?
ומצד שני, השאלה שלי עם הביטחון יכול להיות גם להגיע למצב שהוא אבסורדי בצד השני.
שאדם אין לו ביטחון.
יש לו, אבל לא
יודע, אני לא יודע. הכל יגיע.
מה שלא ביכולת האנושית. זה ביטחון. ביטחון זה איפה שמסתיימת היכולת האנושית. שם מתחיל הביטחון. איפה שמצית את כל היכולת השכלית שלך, את כל היכולת המעשית, מצית את מה שעכשיו, מה שבתחום העשייה שלך, טוב, מה שמעבר, חששות, אולי, 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 אולי. מה שמעבר להיגיון. דמיונות, שאלות, הכל יכול להיות. כן, אולי לא נלמד פה עכשיו. אולי תהיה עוד 5 דקות פה רעידת אדמה. אז עדיף שנלך לשם. אולי זה אין לזה סוף. כן, אנחנו צריכים להיות לפי השכל, לפי השורת השכל, לפי מה שלאל ידינו. זה דברים לפי ההיגיון. אולי, 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 אלף דברים. יודעים, לפי שכל, לפי היגיון, לפי מה שהיכולת של האדם. זה מטרת הביטחון. ואז זה משחרר את האדם להיות עסוק. בצורה חיובית, מה שהוא צריך להתעסק. המוסר דין על חברו. נושא נוסף, ההשגחה. ההשגחה האלוקית יסדה בעולם מתת משפט, ודאי שהקדוש ברוך הוא דן את העולם בצדק. אבל גם נושא ההשגחה וזה שהקדוש ברוך הוא דן את העולם, צריך שתובן שהיא נקבעת לפי מידי העליונה, הקדוש ברוך הוא דן את העולם, למטרת הדין זה להגביל את רעת יצר לב האדם. והכל מדויק מאוד, במידה משפט כללי אלוקי. וזה בא רק לפי דעה מאוד עליונה, לפי דעה אלוקית, הבלתי בעלת תכלית, מקפת כל היקום. אבל מה נועה לאדם? איזה טיפשות ורשע. כשאדם לוקח את המידע הזאת, שמשוע פרטי. אם אדם נהיה, הוא נהיה השופט של העולם, הוא נהיה מחליט מה קורה כאן בעולם, מוסר דין על חברו, הוא אומר, כן, הוא מגיע לו להנש, הוא זה, מה אתה נהיית פה המחליט? הוא רוצה לדמות שראוי שהמשפט אלוקי יימשך אחרי מהוויה לבבו. אתה מחושב שהקב"ה עובד אצלך, שהמשפט האלוקי הוא לפי מה שמתחשק לך, וחפצו המצומצם? זה מושג כוזב ביחס המשפט האלוקי, והוא לא נותן פרי טוב, הוא לא גורם לאדם להשכיל ולא לשפר את מעשיו, אלא זה רק מביא את האדם לידי מידות רעות וגאווה ומושגים כוזבים רבים אחרים, מטמטמים את הלב, מביאים אותו לרדת לכיעור טבעו והזכרת עוונותיו. כי הפעולה המוסרית פועלת מהבנה ישרה בדעות אמוניות, תסתלק הפעולה המוסרית הזאת כשיתערב בה מושגים גסים מכוערים כאלה. לכן האדם ראוי לו לשפוך שיחו לפני קונו, וכל אשר ירבה להתפלל ודאי תהיה פעולתו נכונה ושכרו איתו. ואנחנו חוזרים לנושא התפילה שעסקנו בו אתמול. מה זה עיקר התפילה? להאיר את מידת הרגשות לבבו וכוחות נפשו הטבעיים לכל צדדיהם, לעורר כמה שאפשר את הרגשות ואת כוחות הנפש, לפרש היטב, לבטא את כל מחסוריו הרוחניים וגשמיים כגמול על אימו, כגמול על נפשי, לשפוך את הלב לפני השם, וזה עיקר התפילה. כל צדדי החיים המרובים לפרוס לפני השם מטבח חפץ בחיים, לבקש ממנו ישע ועזר מקודש, ואל תתעמק התעמקות שכלית מופשטת איך בדיוק הקב"ה יעשה את זה ומה הוא עושה ומה קורה בתפילה ומה אני עכשיו, על איזה כפתור לחצתי ואיזה גלגלים זה הפעיל. לא להתעסק עם זה. להתעסק בתפילה זה צריך להתנהג בצורה הכי טבעית, כמו ילד שבא לאמא שלו ובוכה, וכמו אדם שיש לו כאב, אז הוא בורך את הכאב, יש לו מי, הוא פונה ברגשות לבבו לריבונו של עולם, כי הוא יש לו תקווה והוא בוטח בהשם והוא סך את נפשו לפני השם. אז תהיה התפילה רצויה, מכשירה את האדם למעלה, שבשבילה יסד העליון יתברך את מידת התפילה באדם, בחוקי הנפש, משפטי התורה והמוסר. ובשביל קיום המעלות הללו נוסדו חוגי התקבלות התפילות, לכן הקדוש ברוך הוא גם מקבל תפילות. למה הוא מקבל תפילות? לא כי יש איזו מכונה גדולה, אלא בשביל הרגשות של האדם שיצאו לפועל, לפי מעשיו של אדם, לפי הזמן, לכאן השם את רצון. לכן טוב לאפיש ברחמה, אפיש בתחנונים ובקשות, שומע תפילה לפניו כל בשר יבוא. דבר נוסף אמרנו שצריך להאריך, זה להאריך בשולחן. להאריך בשולחן, מסבירה הגמרא, שאולי יבוא עני בסוף הסעודה ויזכה לתת לו מנה. דכתיב המזבח את שלוש עמות גבוה. דכתיב וידבר לה זה השולחן, המזבח נקרא שולחן. תח מזבח מסיים בשולחן, סביר רבי יוחנן רבי אליעזר, בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר לישראל, עכשיו שאין בית מקדש שולחנו של האדם מכפר עליו, כלומר הצדקה שאנחנו עושים זה בעצם הצדקה שאדם מחלק ממזונו לעניים, זה בעצם המזבח שאנחנו, שיש לנו היום. מה המדרש הזה בא ללמד אותם? ודאי שחסד ונדיבות זה יסודו של עולם, זה פשוט שעולם חסד ייבנה, זה יסוד המציאות. מכל מקום, אנו חייבים להשכיל על דל, וכל שאנו יכולים לקיים את עיני הצדקה, באופן שיהיו עומדים כתריס לפני עניות שלא תתראה בעולם, יותר מכוונת ונערכת. אנחנו צריכים לא רק לעשות חסד, לנסות לעשות חסד כמה שיותר יעיל, כמה שיותר מתוכנן, לשדרג את החסד שהוא יהיה מלווה בהשכלה, להשכיל אלדל, יותר מכוון, יותר מוערך, יותר מחושב. כשהסיבות מעיקות עד שאי אפשר לנהל עיני צדקה באופן גבוה, אם אי אפשר לנהל מערכות של צדקה, טוב, כרי לנהל צדקה זה צריך כוחות גדולים, להקים ארגונים, איך יש ארגוני צדקה, כמו שצריך להיות ככה, צריך להיות צדקה, דבר מאורגן, עם אלפי אנשים, מנגנונים ומנכלים, צריך להיות ארגונים מאוד מאוד רציניים, ארגוני צדקה, כמו תעשיות, כמו ארגוני תעשייה, מוסדות עיקרים. טוב, בינתיים, כל עוד זה לא ככה, צריך לעולם להחזיק מידת הצדקה אפילו הפרטית, לתת את כמה שקלים שלך למישהו אחר. לעשות את חלקו בנדיבות כי יש תשג ידו, להיות שותף לכל פנים מן הכלל של עושה צדקה וחסד, באופן כללי להציל רבים משחיתותם וחרפת רע וחולים רעים. אבל האידיאל של הצדקה הוא לא רק שאתה באופן פרטי תיתן צדקה, אלא להקים מנגנונים מערכות, מוסדות, ציבוריים, לאומיים של צדקה. המזבח, מה זה מזבח? מזבח זה מקום עבודת השם, נכון. אבל זה לא רק מקום עבודת השם, זה אות לאחדות הכלל. שאסור שיהיה כי עם מזבח אחד, מקום שיבחר השם. מה זה בא ללמד אותנו? שלא רק שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אלא יש עניין לעבודת השם הציבורית. יש עניין לעבודת השם המאורגנת, המאוחדת. הרי בני גד ובני ראובן כשבנו מזבח אחר בספר יהושע, כשהייתה והמינה של עם ישראל שהם רצו להקריב קורבן, היה קצף גדול. אתם מחלישים את הכוח הכללי של גם מזבח המיוחד. מה שבית המקדש קיים שם מעמד לאומי חזק, מצב גשמי, מצב רוחני, אז אפשר לא רק מזבח אחד, בכלל לתקן שגם ענייני הצדקה יהיו באופן כללי. המלך צריך לבנות, דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. המלך בונה מערכות ממלכתיות של צדקה, מוסדות לאומיים של צדקה. זה לא צריך להיות רק איזה עניין כזה שמישהו שם משלשל בציור הזה בקופת צדקה של העני. זה לא עיקר הצדקה. עיקר הצדקה זה הצדקה המערכתית. מוסדות קבועים רבי ערך, כי יש כוחות, צילומה גדולה כוללת. זה נקרא מזבח. מזבח כמו כלל העבודה של עם ישראל. כלל העבודה זה לא רק עבודת השם הקורבנות. זה כולל, זה שם קוד לכל הטבת המוצב המוסרי. בין מה שקוד בן אדם למקום, מה שנוגע בן אדם לחברו. ואז אפשר מצד האגודה הלאומית לכונן פנים גדולות למעשה הצדקה. זה יותר נכון ככה. טוב, עכשיו שאין בקדש קיים, כשהכוחות הלאומיים התפזרו לכל רוח בבוננו, כמו פולח ובוקע בארץ עם סורת סמנו לפי שאול, צריכים להחזיק, מה לעשות? מה שנשאר זה הצדקה הפרטית, הפשוטה. שולחנו של האדם מחפר עליו, יפרוס לחמו לדל באופן ישר ופשוט. יחס השולחן למזבח ילמדנו לדעת כאשר השולחן הוא רק ממלא מקום של המזבח. אבל כשיש מזבח, כשיש אפשרות לבנות מערכות ציבוריות, עלינו לערוג אל האגד הכללי, אגד חיבור כללי. לכן יהיה להעיר שבכל אופן שיתחשש בזמן מהזמנים, אם תהיה הזדמנות, סיטואציה, שאפשר לנהל את הדקות באופן כללי, קל וחומר, בדרך אגד לאומי, יותר טוב להקים מקום קרנות צדקה קטנות קטנות, מערכות גדולות של צדקה, אימפריות כאלה, מנוהלות. המצווה היא יותר גדולה, כי היחיד לא יכול לעשות דברים גדולים שרבים יכולים לפעול. אתה כיחיד יכול לתת כמה שקלים לזה משפחה, אתה לא יכול באמת בריאה מערכתית לפתור בעיות של המון אנשים ולעשות מערכות גדולות. צריך חשיבה כלכלית, חשיבה תעשייתית בשביל זה, חשיבה מאוד מאוד רחבה עם המון גורמים. איך מקדמים את נושא הצדקה, להפוך אותו לנושא ניהולי. לכן הגדולה של מידת צדקה, כמו שהגמרא בבבא בתרא אומרת, שהכי טוב לתת צדקה לקופה של צדקה. קופה הכוונה, לקופה ציבורית. ככה הגמרא אומרת שהמעלה הכי גדולה של צדקה זה לא שאתה הולך לעני ונותן לו, אלא שאתה נותן לקופה הציבורית של הצדקה. זה עיקר הצדקה, זה המעלה הכי גדולה. כי שם הדברים מחושבים, מנוהלים, אתה יודע, רואים את כל הצרכים של כולם, יש המון משאבים, כל מיני תכניות, כל מיני יוזמות, הרבה יותר טוב, כן. כן, אז אמרנו, אז בשביל הרגש, אז אדם נותן שקל, כמה שקלים לעני שהוא מוצא. אבל אנחנו מדברים כרגע על עיקר המשאבים. כן, המשאבים הגדולים של הצדקה צריכים להיות מופנים למערכות הגדולות.
אתה יודע שזה מגיע לשם, לא טוב שזה יגיע.
כן, אבל זה נתת לעני שקל, 10 שקלים, 200 שקל, לא פתרת לו את הבעיות בחיים. כשאתה תומך לאט לאט, המון אנשים תורמים בגוף צדקה, בארגון צדקה, אפשר ממש לפתור בעיות של אנשים. נכון, חשיבה, מקומות עבודה, חשיבה יצירתית. יש כל מיני דברים, למשל, יש ארגונים שלא עוסקים בכסף. הם לוקחים, יש אנשים שכבר לא צריכים כל מיני חפצים. הם מעבירים את זה לאחרים שכן צריכים. חשיבה ארגונית, יש אנשים, יש לבנות בית תמחוי, אתה לא יכול לבנות בית תמחוי. מה? פעמונים, כל מיני מערכות כאלו שאדם פרטי לא יכול לעשות אותן. זה חשיבה ארגונית, תשמע הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, לעם ישראל. הוא אומר שיש לנו הרבה שכל לעם ישראל. אז או בשביל ללמוד תורה, או בשביל להקים מערכות כלכליות מתוחכמות. בינתיים, כל זה שבונים מחשבים וזה, זה רק תרגולות כאלו, כל מערכות הייטק, אנחנו מתרגלים את זה, לראות איך זה עובד, וצריך לדבר העיקרי, לעשות חזרות כאלו, לקראת הדבר העיקרי, להקים אימפריות כאלו, מפעלי הייטק ענקיים, שהכל הכל זה נושא של צדקה. איך עושים צדקות? איך מנהלים שיקולים גדולים גדולים? איך יוצרים יותר מקומות עבודה, ואיך יוצרים, עוזרים ליותר גורמי, והם מחברים דברים? זה מערכות אדירות. היה הרמטכ"ל אשכנזי, כשהוא היה סגן רמטכ"ל לפני כמה שנים, אז הוא חתם הסכם בין הצבא לבין כמה ארגונים על שאריות מזון של בסיסים ענקיים, להפוך את זה שזה מגיע בצורה מאורגנת לכל מיני מדי תמחוי. זה מימדים עצומים, גם על שאריות מזון של בסיסים, כל מיני דברים כאלו. זה ככה צריך לחשוב, מערכות גדולות כאלו, משימה מערכתית, בבת אחת אתה במסעית אחת אתה פותר בעיות של 200 משפחות, את ארוחת צהריים של 200 משפחות. זה משהו אחר לגמרי. אז ככה צריך לאט לאט לפתח צורת חשיבה כזאת, ניהולית. כן.
יש פה צד ביחס לאדם הפרטי שמקבל את הפרסים בשקל שלו. אז יש איזה ידוע בציבור, שארגונים, כל שקל שנותן 50% הולך, מה שנקרא למערכת, בשביל לאפשר את הראייה המרחבית שהרב מדבר
עליה. נכון, בוודאי.
בסוף העני מקבל, אמנם ארגון,
בסופו של דבר זה לטובת העני הבא. טובת העני יותר גדולה מזה, כי באמת ככה נפתרות בעיות של עניים באמת. ככה פותרים באמת בעיות של עניים. בוודאי. זה הרבה יותר נכון.
השנייה, אם כמה שאר מדיש פה זה הסליקה, אני מדבר לדי ביצי דווקא בעני שבא לאכול בשולחן. זה לכל מקרה מאוד מבטח היום.
זה המצב של הגלות, זה מה שיש בגלות. זה הגלות. זה מצב שמתאר גלות. מה זה גלות? מה שיש לך, אין לך, אין ארגונים, אין כלום. מה שיש לך זה שאת הארוחה היומית שלך אתה לא תגמור עד הסוף, ותשאיר ככה עד יתן לה, זה הגלות. זה אין שום דבר מאורגן, זה מה שאפשר לעשות, זה הצדקה. כסף אין ליהודים בגלות, אז אתה לא גומר את הלחם עד הסוף, תתן את זה לעני. זה ביטוי מאוד נמוך של צדקה מאוד נמוכה, נכון? זה מה שהרב מסביר. אנחנו רוצים משהו אחר, אנחנו רוצים מערכת הרבה יותר גדולה, הרבה יותר מאורגנת. נכון? אז אם יהיה לנו זמן לנהל צדקות באופן כללי, מצווה גדולה מאוד, כי היחיד לא יכול לעשות דברים כאלה. הגדולה של צדקה, כל שכן שקבץ קשר לאומי, שתקום מדינה, יוכל לתקן עניינים רבים, למנוע עוני, מחסור מרבים, תרם תבונה. אתה יכול לעשות פעולות מנע. בחשיבה לאומית, אתה יכול לראות איך אתה מראש בונה מערכות כאלו שימנעו בכלל את המצב של העוני. צריך להיות חשיבה כלכלית. חשיבה תעשייתית, זה מתקרב למושג המזבח יותר מאשר לשולחן. מצווה עלינו לעזוב ולהשתתף. העולה מכל אמר, וזה המאמר, שיהיה ראש הרב משקל בכל צדי החיים, מניעת הביזוי וכל דבר קטן המועיל בשביל שנמצאו מגמות יותר רמות, מערכים ימר ושנותיו של אדם. אל תזלזל בשום דבר. אתה מעריך בתפילה, מצוין, אבל צריך להעריך בשולחן, צריך להעריך בית הכיסא. צריך בכלל לשים לב לכל הצדדים, גם כשאתה מתקדם מאוד מבחינה רוחנית, תשמור על שיווי משקל בגלל הדברים הקטנים, כי יש סגולה אלוקית שמוכשר להשתמש בכל צדדי החיים בתכנית גב אמיתי. ולכן יהיו חייב מרובים בתועליות ויזכה לאריכות ימים ושנים. כשמשתמשים בכל מה שיש בחיים, אז בזמן נתון מפיקים יותר מהחיים. מצד הטבע תהיה נפשו טובה על הרוחו נוחה מכל מעמד גופני ונפשי, כי בכולם ימצא און לו. כשאדם ניגש ככה לעולם ושואל איך מכל דבר אני יכול להוציא ברכה, אז הוא מלא נחת כלפי המציאות, הוא רוחו נוחה, הוא מוציא דברים, מפיק עניינים מועילים בתור עבודת השם לדבת לב, וחייו יהיו מוטובים, מאושרים, והחיים שלו תהיה מסוכלת מאבני מכשול, שרגילים דווקא לקרות אנשים שמתקצפים, כי הם רוצים רק גדולות, ומזלזלים בדברים קטנים. מי שזה דברים קטנים, אז הוא כועס על העולם, כי המון דברים בעולם הם קטנים. וזה טעות, הוא מלא כעסי, מלא אי נחת וחוסר שמחה. להפך, צריך לא לזלזל בשום דבר קטן. אדם רוצה שמיד יהיה רק דברים גדולים וזה וזה. לא. צריך להתרגל לזה שכל דבר קטן בסוף הוא מצטרף, מתחבר. כל שכן מי שפונה רק למטה, שלעולם לא ימצא שלווה. רק האיש שמאגד את כל צדדי החיים משתמש בדרך טוב וישר, מאריך ימים ושנים טובים. יום טוב, בהצלחה, בשורות טובות, תשובה.